טוב, שוב מדרש רבה, פרשת כי תישא, תשע"א, שיעור לנשמת רבי יוסף בן אנריקה. טוב, שוב כל נפטר עמך ישראל, ונשמת גם הסבא של רונן, רבי יצחק בר רחל. טוב, אנחנו נלמד מדרש אחד שעדיין שייך קצת למה שלמדנו שנים עברו בהתחלת הפרשה, התחלת פרשת כי תישא. אנחנו עדיין נמצאים במהלך החיובי של בניין המשכן, בצלאל, משה רבנו מבין שבצלאל הוא זה שהולך להיות אחראי על הבניין של המשכן, אז זה המדרש, המדרשים עוסקים לבאר בעצם במה זכה בצלאל ולא משה להיות זה שיבנה את המשכן. כמובן החלק השני של הפרשה זה המשבר הגדול של חטא העגל. טוב, אומר המדרש, דף, יש לכם את זה, תף תת וו, כן? פסקה ג' תף תת וו, עוד שתי המנה לי, עמוד אחד אולי, הולך על אחורה, כן? ג' פסקה ג' דבר אחר, ראה קראתי בשם בצלאל, הדאוד הכתיב בקהלת. פסוק בקהלת אומר שלמה המלך, מה שהיה כבר נקרא שמו, במשך הפסוק, ונודע אשר הוא אדם. הפשט של הפסוק, נסקר לי שם מפרשים בקהלת, מדבר בעצם אומר שהאדם כשהוא חי, יש לו שם מאוד מאוד גדול וחשוב ומפורסם. אז באמת זה נראה שהאדם הזה דבר מאוד מאוד מיוחד וגדול, ואולי בכלל לא ברור איך הוא בן אדם, כלומר זה משהו מאוד מאוד גדול, אבל כאשר הוא נפטר או כאשר הוא בא להתמודד עם מלאך המוות, שם כתוב או משהו כזה, רואים שבסופו של דבר הוא אדם, הוא בן אדם. וזה נראה זה איך אומר גם רשי גם המצודות, אז זה הפשט של הפסוק. כמובן תמיד המדרש הוא בעניין של הדרש שמבאר את זה, מה שהיה כבר נקרא שמו ונודע שהוא אדם. אומר רשי, חשיבות וגדולה שהייתה לו בחייו, זה כבר נקרא שמו, שם זה מראה גדולה, נכון? כלומר כבר היה ועבר, כבר יצא לו שם בשררה, ואתה חלף ונודע שהוא אדם ולא אל, וסופו שמת ולא יוכל לדון עם מלאך המוות שהוא תקיף ממנו. אז זה פשוט הפסוק אומר, אדם בהתחלה נראה שם בעל גדולה, כלומר מי יעמוד מולו, מי יעמוד נגדו, הכל פתוח לפניו, אבל בסוף מה שמתברר זה שהוא אדם ולא מעבר לזה, ולא אל. כאן בא המדרש, כמו שאמרנו, לעסוק בשאלה, כמו שעברים מפרשים, שהיה קשה למשה רבנו, במזכה בצלל ולא הוא, לבנות המשכן. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו שהדבר הזה מתוכנן מראש. נראה עד איפה זה מגיע, לזה שבצלל הוא הנשמה מיוחדת, שהיא זו שתהיה עסוקה בעניין המשכן. רואים מזה שגם מגלה שגם המשכן היה, כלומר עוד לפני שנברא העולם, כלומר גם המשכן העמל בעצם במחשבה האלוקית, נראה שאולי שנה שעברה עוד דיברנו על זה, שיצא מסוים שהמשכן לולי החטא היה אפשרות שבעצם כל העולם יהיה משכן, רק בעקבות הירידה אז יצמצם למקום מסוים יותר מצומצם, אבל כביכול לולי החטא, לולי הירידה של האנושות, השרת השכינה הייתה מתרחבת על הכל. אז כל מה שבעצם אפשר לומר שבצלל הוא זה שהיה מוכשר לבניית המשכן, זה על הצד, כמו שהמר"ל בעצם מסביר, שמצד שהעולם עלול לחטא, אז כבר מראש, כבר כביכול יש את התוכניות למה שמתאים לעולם עם חטא, לעולם עם חיסרון, עם היעדר. אז לכן, כמו אני אומר, אם העולם היה צריך להיות עם כל העולם כולו משכן, אז איך נבחר אדם שהוא לברוא את המשכן? הרי זה תוכנית ב', תוכנית מגירה. העולם הוא כזה שמוכן לזה, ולכן כבר מראש הדבר הזה כבר היה מוכן, עניין שבצלל יבנה את המשכן. ומשה רבנו מקבל את זה, כלומר משה רבנו הקדוש ברוך הוא צריך לבוא וליישב את דעתו של משה, כי משה רבנו אשר חושב שיש בעד עוד איזה חטא או חיסרון. אני קיבלתי את התורה ממילא, סליחה זה לא רק קיבלתי את התורה, הוצאתי את ישראל ממצרים, קיבלתי את התורה בשבילם, מה חסר כדי שאני לא אמשיך את המהלך עד הסוף וגם יהיה זה שאחראי ל השראת השכינה, נכון? כמו שהרב צבי יהודה חוזר, שלושת היסודות הגדולים שבעצם נמצאים בעם ישראל, שזה יציאת מצרים, מתן תורה והשראת השכינה. משה רבנו אומר, תנו עוד אחד, אני עושה את כל הסריה בעצמי. למה לא? האם אני לא זה שיכול, האם בעצם אני פספסתי משהו? אומר לו, לא, זה גזירה מלמעלה, אלוקית, שבצלאל הוא זה שיבנה את המשכן, ולא אתה. אין בך שום חיסרון. אתה נתת את התורה, אתה הוצאת את ישראל ממצרים, השראת השכינה, בניין המשכן, יהיה על ידי בצלאל. וזה לא מדויק כל כך, כי באמת השראת השכינה נעשתה בסופו של דבר על ידי משה רבנו. הרי אמנם בצלאל עסק בבניית הכלים, הכנת הכלים של המשכן, אבל מי זה שבנה אותו? משה רבנו. מי זה שעשה את כל העבודה של חנוכת המשכן? משה רבנו. הוא זה ששימש בכהונה גדולה בשבעת ימי המילואים. הוא היה כהן. לא אף אחד אחר. אז בעצם משה רבנו המשיך את המהלך כן, וגמר אותו בהשארת השכינה בישראל. וזה הרבה יותר מתאים. רק את ההכנה של הדברים, אז משה רבנו אמר רק, אם אני מתקשה בהכנת המשכן, ובצלל הוא זה שמבין בדברים, ונראה כמה, יש בעצם כמה מקומות בחז"ל שרואים שמשה רבנו שומע הדרכה מהקדוש ברוך הוא איך לבנות, הוא בא לבצלאל, בצלאל יודע. השם, בצלאל היית. כמו שאיך מכינים את הארון, או סליחה, אם מכינים את הכלים, או קודם מכינים את האוהל, אז אמרו, אי אפשר לכן כלים, איפה נשים אותם? קודם מכינים את האוהל, ואחרי זה נכן את הכלים. אומר לו, איך אתה יודע? בצלאל היית? זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לי. עכשיו, כל הדברים הללו, זה לא דו שיח של אדריכל וקבלן, ומדי שהכל מדובר פה בכלים שעניינם הוא שתשרה השכינה בישראל. וזה הדבר הכי מסובך שיש. אפשר להוציא את עם ישראל ממצרים. אפשר לקרוא עליהם את ים סוף. אפשר להוריד להם אפילו את התורה, שזה דבר לא מובן. כי אתה עדיין נשאר בתחום כשלעצמו, התחום הרוחני. אבל לקשר בין שמיים לארץ, לבנות משהו גשמי, שהוא בעצם יהיה כלי למשהו רוחני, זה העבודה הכי קשה שיכולה להיות. ואולי זה דבר שאדם לא יכול לעשות בכלל. לכן משה רבנו נתקשה במנורה. נתקשה, מה אתה מתקשה במנורה? כל אחד במכון המקדש עכשיו, הנה, כל פה יש מנורה, פה יש מנורה, כל אחד מצייר, בונה, עושה. אז משה רבנו נתקשה מה שאנשים אחרים עכשיו יודעים לעשות אותם. אלא החיבור המנורה זה דבר שמציין את איך החוכמה, השפע של החוכמה מופיע בעולם דרך הכלי הזה. איך אנחנו אפשר לעשות דבר כזה? חוכמה זה דבר נבדל, מופשט, רוחני. איך אפשר לבוא ולצמצם אותו לתוך כלי? נתקשה במנורה, אומר משה, הקדוש ברוך הוא, זרוק את הדבר הזה לאש וזה יוצא מאליו. ומצד שני רואים שבצלל הוא זה שהוא מוכשר לזה יותר. אומר לו הקדוש ברוך הוא, נכון, יש מקצועות. כלומר, לא יכאב לך בזה שיש אדם שאני הכשרתי את הנשמה שלו מראש לזה שהוא זה שיהיה מסוגל לדבר הזה. זה לא תלוי בחיסרון שלך. זה מה שאומר המדרש. עכשיו, דרך הפסוק הזה שהוא אומר, כן.
שאלה. למה אתה אומר, בקיצור יש שלוש נקודות, יציאת מצרים,
מתן תורה, והשראת השכינה.
בדיוק, הקשר בין למעלה למטה.
כן.
הייתי אומר, אוקיי, יציאת מצרים זה עם ישראל. מתן תורה, תורת ישראל. עכשיו, ארץ ישראל, זאת אומרת, להיכנס לארץ ישראל.
זה שלושה דברים. שהם, כלומר, שונים. כלומר, יש פה שעם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל.
נכון.
אבל שלושת הדברים שהרב צבי יהודה אומר, זה שלושה דברים שקשורים ליצירת עם ישראל. יציאת מצרים זה הגוף.
אוקיי, אז בסדר.
הגוף. התורה זה נשמה, והשראת השכינה זה המציאות המיוחדת שלנו.
אוקיי,
בסדר. אז הכל, זה, הכל קשור בעצם ליצירת עם ישראל. אולי זה טוב שארת, זה הצד שצריך יותר לדקדק. לכן, העניין של השראת השכינה, זה, בוא נאמר שזה המטרה, המטרה והייעוד שלנו בחיים של, בתור עם ישראל. לא היה שווה, לא יציאת מצרים ולא מתן תורה אילולי שרתה אילולי לא, 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 יהוד, אילולי. אם לא הייתה שורה השכינה בעם ישראל זה בעצם לא היה שווה כלום. לכן עם ישראל במתח אטומי לראות אם בסופו של דבר השכינה תשרה במעשה ידיהם. ולכן כשהם רואים שהם עושים את הכל ומשה רבנו בונה ומקריב ולא יורדת אש, עם ישראל חושבים שמה זה תלוי? בגלל חטא העגל, וכביכול נתפרדה החבילה. אבל אז שירד את האש, אז עם ישראל כתוב וירונו. רינה הזאת, לדעת למה זה רינה, מבינים עכשיו שכל המהלך עצמו הוא ממשיך, ולא מפסיק, ובעצם כביכול הקדוש ברוך הוא עזב.
איך יודעים מתי שורה השכינה ומתי לא?
ירדה אש. לא, מהרגע שירדה השכינה, זהו. מציאות, אומר הקדוש ברוך הוא, שוכן איתם אפילו בתוך תומותם. מעולם לא עזבת השכינה מעם ישראל. ירדו לגלות, שכינה איתנו.
עכשיו, שכינה איתנו?
ודאי.
כל הזמן?
ודאי.
גם בגלות?
כן. נו, כתוב, ירדו לגלות, שכינה עם מים.
אבל זה מקומות שונים.
נכון. השכינה לא תלויה במקום.
לא?
זה מציאות רוחנית.
כל מקום שנמצא יהודי, יש שם שכינה?
כן. כן, אפילו אחד, זה המשנה, פרקי אבות. 10, 5, 3, ואפילו אחד. אבוא אליך וברכתיך. אז לכן זה המטרה, לכן זה מראה שבעצם זה הדבר, זה
הדבר הזה. שמשה רבנו הוריד את השכינה, נכון?
כן.
ולפני כן לא הייתה שכינה?
המציאות הזאת שהשכינה היא בתוכנו ממש, לא הייתה לפני כן.
יצאו ממצרים.
גם על שכינה, כן. יש השגחה, יש השגחה, יש הכל, זה לא אומר, אבל השראת השכינה, שהשכינה שורה בארץ, ולא נמצאת כביכול בעולם העליון.
איך אפשר לסבר את האוזן,
כתובה,
את המילה שכינה?
להגיד מה זה? להתאר את זה?
לא אומר, יש שכינה פה, מה זה השכינה?
לא, לא, זה מציאות, זה מציאות חיים מאוד עליונה, שקדוש ברוך הוא כביכול מאציל מעצמו אלינו. כלומר, קדוש ברוך הוא, זה לא, הוא מציאות, כל העולם, מצד הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מגדירים אותו. אבל זה המציאות האלוקית שנמצאת בנו, כן, כעם.
רק אצל היהודים.
רק אצל היהודים. זה מה שרבנו התפלל, זה פרשת שבוע. שיהי רצון, ונפלינו אני ועמך ואת ישראל. ביקש משה רבנו שתשרה שכינה רק בנו ולא באומות העולם. וכי משה רבנו יש לו עין צרה על אומות העולם.
אז בכל יהודי שורה שכינה, גם אם הוא רחוק מהקדוש ברוך הוא?
שוכן איתם בתוך תומתם.
אפילו
בתורתם.
גם
שם,
שם זה מקום. המקום שלא זאת השכינה ממנו. אז יש מקום, יש בעצם שלושה דברים שיש בעצם בנוי התבניות של העולם. שזה נפש, זמן ומקום. עשן. בסדר? עולם. זה עולם, אמרנו עשן, נפש, ושין זה ה... אמרנו מקום, נפש ושעה. זה בעצם השלוש תבניות שהעולם, התבנית של העולם בעצם בנויה בו. אז נפש זה אדם, מקום זה מקום וזמן. בכל אחד מהתבניות הללו יש צד שבעצם הכי הכי מצוין בו הקדושה. הנפש, אדם זה עם ישראל,
okay.
מקום זה ארץ ישראל פנימה, ירושלים פנימה, בית המקדש פנימה, קודש קודשים, כלומר זה כל מדרגות.
Okay.
ובזמן זה שבת.
מה?
שבת.
יפה.
שבת, יום כיפור,
יפה.
קצת ימים מועדים. טובים. כן. יפה. אז זה בעצם המציאות של, של הקדושה.
גם בימי חול, גם...
בימי חול זה חול, לכן נקרא חול, מבחינת הלבוש.
מה
עם ישראל?
זה אחד כאילו.
עם ישראל, בתוך זה, אתה יכול להגיד כהן, כהנים, כאילו, נגיד לוי, כהנים, זה יותר פנימה.
רבנו, וזה שגויים, עם ישראל
אי אפשר, כי זה... בהם לא. זה מה שמשה רבנו בעצם בא והתפלל. עכשיו, חס ושלום שמשה רבנו יש לו צרות עין שרק בנו ולא בהם. אפשר להבין ככה את משה רבנו. יהי רצון שעשה רק לי פרוטקציה ולא להם. לא, אלא ודאי, משה רבנו...
הם לא קיבלו.
אז גם להם. רציתי להתפלל שייתן להם את התורה. אלא ודאי, הפכנו את מצב בעצם שהמצב מתמרכז. כי ההתפשטות החוצה לא הגיעה הזמנה. אז כדי שתהיה ברכה בעולם, יהי רצון שתשרה השכינה בנו. ומאלה נוכל להיות המרכז. והלב להשפיע מזה ברכה על כל העולם, כי אם זה יתפשט, אז אוי ואבוי מה יקרה אם השכינה תהיה אצל הגויים במצב הנמוך שהם נמצאים בו. ולכן רש"י שם ישר מאיר אומר, ומה שמצאנו אצל בלעם זה לא שכינה. זה גונב דעת עליונה, זה שזורקים לו ככה מאחורה, זורק לו טבח, זה משהו שהוא חל גם משהו. זה בערך היחס, זה לא שהוא מקבל את השראת השכינה בפנים מהירות. אז התפילה של משה רבנו היא ברכה לעולם. שהמרכז הלב יהיה כל כך כל כך גדול ועמוק, מתוך זה תגיע ברכה לעולם. טוב, בוא נחזור חזרה לבצלאל. דרך זה המדרש בא ואומר, יש פה מדרש מדהים, תראה, זה גד, מחילה של צילומים. מי שיכול לשבת, זה שמיע.
אנחנו תימנים, זה בסדר.
תימנים ואתה עם ספר, אה? טוב, הפסוק אומר ככה, זה הפסוק שהמדרש דורש עליו. מה שהיה כבר נקרא שמו. שמו זה התכלית, זה המהות. תמיד השם מעיד על המהות. אז מה שהיה כבר נקרא שמו, זה לא חדש, זה לא מעכשיו. אמר הקדוש ברוך הוא, מי שהתקנתיו מראש יעשה המשכן, כבר קראתי לו שם. מה הוא? ונודע אשר הוא אדם. איפה זה? אצל אדם הראשון. אצל אדם הראשון, עוד אפילו שהוא נעשה אדם, כשהיה עוד גולם, כמו שאומר פה המדרש, כבר אז הראה לו את כל האנשים, השמות החשובים שיצאו ממנו. עכשיו המדרש הולך ומפרט.
אבל איזה בעצם היה התוכנית? אז מה היה נשאר חטא רגל? כאילו למה זה עיכב? הרי זה היה...
אתה אמרת את זה, אני חושב, אני לא יודע על זה תשובה, כלומר, תשובה ברורה מוחלטת. אבל הצד הזה של המשכן, מה שאני הבנתי גם שהמהר"ל בעצם בא אומר, החטא הוא דבר שהוא בעצם כבר מראש איפשהו מוכן בעולם. מראש כבר העולם מוכן עם זה שיהיה בו היעדר, יהיה בו חיסרון.
זאת אומרת, גם היה יכול להיות איזה מציאות אחרת.
ודאי ש... ודאי שתמיד המציאות הייתה יכולה להיות... אנחנו לא מחויבים לחטוא. אבל החטא הוא כבר בעצם מראש הוא מוכן בעולם. הרי האדם הראשון כשהוא נברא, בזמן הבריאה שלו, כמו שאומרים חז"ל, 12 שעות נברא אדם, ולא 12 שעות. הרי כל עוד שאדם לא נברא אין זמן. כל המושג של זמן לא מתחיל לפני שיש אדם בעולם. אז ממילא כאשר רואים אמרי חז"ל שמדברים על זמנים וכולי, עוד לפני שנברא העולם, זה לא זמן, זה רק משהו לסבר את האוזן, זה חלקי, זה משהו אחר, זה משמעות אחרת. אז 12 שעות של בריאת העולם, זה בעצם 12 שעות, זה המסגרת שלכם שאנחנו מכירים, שמקיפים את הזמן שלנו בעולם הזה. אז זה המציאות של השעה הראשונה, ככה, שעה ראשונה כזאת, שעה ראשונה. מה כזה יכול להיות לפי שעות? מה הוא צריך תהליכים? כך הוא ברא ונברא, אמר ויהי. מה צריך את כל העניין הזה? זה בעצם הרי תהליך בריאת האדם מגלה לנו. מגלה למי שיכול להבין מה זה מגלה בריאת האדם הראשון. ושם בתהליך הזה אומרים חזר שחלק מהשעות היה שהוא חטא. שעה כזאת חטא. אז איך זה יכול להיות? חטא. אחרי שקודם כל שיהיה בן אדם.
נכון,
יקבל. יהיה עם בחירה. ואז הוא חוטא. הרי בספר בראשית רואים שהוא כבר היה, הסתובב, אכל, שתה, זה, נחש, עניינים. בסדר? רואים שאנחנו מבינים כלום. חומר בראשית, קוראים, שומעים קריאה בתורה נפלאה. וכל מי שרוצה ללמוד, זאת השם, מלא קריסו, שס ופסקים. אחר כך בגיל 40, אחרי שהוא מלא שס ופסקים, קצת ייכנס פנימה, אולי יצליח להשיג אפס קצה משהו. מעשה בראשית מוסרים אחד לאחד. מרב לתלמיד. לא, אין, מי שנותן שיעורים בספר בראשית, דורשן. אנחנו יודעים דרש רבה, לא יודעים ספר בראשית, כשלמדנו. מעשה בראשית, לא מעבירים את זה. מקסימום, אני חושב שזה רב לתלמיד, ומעשה מרכבה אחד לשתם, או הפוך. מעשה מרכבה אחד לאחד, ומעשה בראשית דורשים. לא דורשים ברבים על זה. אבל שם, אז שמעתי שיעור בשם הרב אלי בזק. כלומר, המהר"ל כותב את זה, שכיוון שבזמן היצירה שלו כבר יש את החטא, אומרים חז"ל, אז זה מראה שהחטא הוא חלק מהחיים של האדם. כלומר, הוא עלול לחטא. עכשיו, מה, אם האדם לא היה חוטא, כלומר, מה, האדם חטא, אומר לו, איך חטאת? אגיד לו, סליחה, ככה בראת אותי.
נכון, אני לא מלאך.
אז אומר לו, כזה, לא, בראתי אותך, עם האפשרות לחטא, כי זה הניסיון שלך, אבל אם לא היית חוטא, לא היית נענש. אחרת לא שייך כל עניין של עונש. אבל בעצם האדם הוא, הוא נברא עם צורה כזאת שהחטא כבר קיים. ממילא גם העולם הוא נברא עם חיסרון. ולכן, מתי? במשך הזמן, כשיופיע חיסרון, כבר מראש כבר היה ברור מה יהיה. כמו למשל, זה הדבר שלמדנו, משם לקחתי את זה, המהר"ל כותב לגבי הקשת. אולי הזכרתי את זה. הרי הקשת זה סימן.
לא טוב.
לכאורה, סימן לא טוב. כלומר, והיה בעני מענן ושמת הקשת. כלומר, אם אני רוצה להביא מבול, אני זכר בקשת כדי לא להביא מבול על העולם.
כן.
שואלים הרבה. סליחה, הקשת זה תופעה טבעית.
של טיפות מים.
של מים, עם אור. נכון?
זה... איך אתה רוצה? אבל...
רק שנייה, אני שואל ככה, לפני המבול. לפני דור מבול, היה קשת בעולם או לא היה קשת בעולם?
היה, זה דבר טבעי.
היה. לכאורה היה קשת.
הוא רק לקחת את הקירות.
אבל זה תהליך טבעי.
אז
מה שעכשיו, לכן אומר המהר"ל ככה, שבעצם החטא כבר היה, החטא שבעצם כמו שאמרנו שהעולם עלול לחטא כבר היה מונח מראש, ומראש הקדוש ברוך הוא הכין את העולם בצורה כזאת שהחוק הטבעי יהיה שאם נפגשים מים עם אור יוצא קשת, ולכן זה סימן כללה, כלומר על דור המבול. אבל אם דור המבול לא היה חוטא, אז העולם היה ממשיך במציאות ביולוגית טבעית אחרת. והיית שם כמה שאתה רוצה טיפות מים עם אור,
ולא היה קשת.
לא היה קשת.
אז מה שלום, כשהיה את המבול, אז היה קשת זה? הנה קשת, זה בסדר, זה המים לא יעלו יותר מדי.
לא, לא קשור לזה, לא קשור לדור. מה שהיה שם, מה שהם נענשו, נענשו, ואחרי שנוח יוצא מהתיבה, הוא אומר לו, אתה רואה את הקשת? זה הסימן שאני זוכר את זה.
זה יהיה יותר חזק רבנו אם...
למרות שאני אגיד לך שיש פירוש אחר שראיתי בשם רבן בחיי, שיש שתי סוגי קשתות. יש קשת טבעית, שזה הספקטרום הרגיל, והקשת של החטא. זה קשת שהספקטרום, הפריסה של הצבעים הפוכה.
הפוך, בדיוק.
בסדר, זה רבנו בחיי, אבל מה, אבל אתה עכשיו שם, אני רוצה לשאול אותך, אני עכשיו אסתכל, אחד מסתכל על קשת, כתוב לא עושה כל קשת, כי זה סימן כללה.
קראתי את זה פעם.
אתה מברך את זה. צריך לברך. לברך, אבל לא להתבונן בזה.
קראתי את זה פעם.
לא להתבונן, לא, בוא נעשה תמונה עם קשת. גם לא לחפש קשת, כלומר יש אנשים שרואים, הרי ישר אתה רואה גשם, גשם ואור, אתה עכשיו מחפש לראות את הקשת, אני לא מחפש לברך את הברכה, אם אני אראה אני אברך, אני לא מחפש לברך את הברכה. אני מעדיף לא לראות את זה. כן, מעדיף לא לראות, כן.
זה עולם יותר תקין.
אתה יודע שזה מבחינה הזאת, אתה מבין שאנחנו, זה לא דבר חיובי.
שבוע היה במושב.
ברוך השם, לא ראיתי כבר. גם זה ברכה, זה לא, משנה.
אבל לצערנו ברכתי.
אז אני אומר, לפי, עד שראיתי את רבנו בחיי, חשבתי אחרת, כמו שאחרי שראיתי את רבנו בחיי, אז אמרתי, טוב, אולי העולם שלנו עדיין זה רבי שמעון ברוך הוא, כי זה קשת טבעית, ולא קשת של הכללה. אבל הפירוש הזה הוא באמת פירוש יחידני, להגיד שגם שיבדקו לפי הצבעים מה נכון, מה לא נכון, זה לך תבדיל. הוא אומר שיש שתי סוגי קשתות. אבל הפירוש של המראה הרבה יותר ניחה. בעצם כל קשת היא קשת של כללה. היא נעשה בצורה טבעית, לחלוטין. כל מפגש ביולוגי של מים ואור נוצרים את היוצר את הדבר הזה. למה? כי העולם מראש כבר מוכן לחטא.
לא יכול להגיד שהיום רצה כזה בחול להחליט את העולם ובגלל זה...
לא, זה עולם כזה... העולם כזה... לא, זה מתאים, זה כן נכון. כי כביכול אנחנו עדיין, לצערנו, ממשיכים את העולם במדרגה הזאת של החטא. יש בידינו את היכולת, כמו בדור של חזקיה, בדור של רבי שמעון בר יוחאי, לא נראתה קשת. מה הכוונה? לא ירד גשם והיה אור? מה זה לא נראתה קשת? איך תסביר את זה? רבי שמעון בר יוחאי ודורו של חזקיה, כן, כתוב מפורש, בדורו שלו לא נראה קשת. אני, מה זה? מדי שירד גשם, ומדי שהיה אור, ומדי שהייתה את כל המציאות הפיזית כדי שתהיה קשת, אלא מה? הוא העלה את המציאות של העולם כביכול מצב כזה שהקשת לא מופיע. אז העולם יותר מזוכח. אבל זה מוכן מראש, זה תכונה שמוכנה מראש. ככה בעצם, ככה מראה בעצם, על פי העיקרון הזה, אני אסביר גם את העניין של המשכן. המשכן היה צריך להיות, השכינה הייתה צריכה לשרות על כל העולם. כל העולם היה צריך להיות משכן. אלא החטא, כשהוא כבר עלול ומוכן בתוך העולם, צמצם את זה למקום אחד קטן, בית קדושה, שזה המשכן. אז לכן אני חוזר שוב לאדם הראשון. ונודע אשר הוא אדם. עד שהאדם הראשון מוטל גולם, הראה לו הקדוש ברוך הוא כל צדיק וצדיק שעתיד לעמוד ממנו. המפרשים גם אומרים שוודאי שגם אם, לא, אם האדם הראשון הוא ממנו נודע כל האנושות, אז גם הרשעים נמצאים שם. טוב, אז ודאי הוא ראה לו את הצדיקים ולא ראה לו את הרשעים, כי הוא מראה לו את מה שתכלית המציאות ולא מה שהוא נפסל מהמציאות. יש שהוא תלוי, עכשיו, ממלא, אם כל הנשמות תלויות, טוב, זה דברים שרבותיי, אנחנו לא מבינים בזה, בפשט של הדברים, זה יצירת בריאת האדם הראשון, הוא די גולם, אז, אבל יש בחינות מסוימת של צדיקים, או שכל אחד שייך למקום מסוים באדם הראשון, בגוף שלו. יש צדיקים ששייכים לאזור של הראש, עיניים, אף, אוזניים, פה, ומי הראש כבר במטה. ממילא ברור שהצדיקים שמצאים בראש זה המדרגות יותר גבוהות של צדיקים שקיימים. מי ששייך לציפורן של הרגל של אדם הראשון?
נמוך.
נמוך, ודאי שנמוך. תקשיב עליי, לא היה לו ציפורן. כנראה, זה היה אחרי החטא. זה העיקרון מובן. אז יש שהוא תלוי בראשו של אדם, ויש שהוא תלוי בשערו, ויש שהוא תלוי במצחו. ויש בעיניו, ויש בחותמו, ויש בפיו, ויש באוזנו, ויש במלטין. אז מלטין, חלק אומרים שזה החלק ששמים בו את הנזם. פה, איפה ששמים את העגיל, תנו חוזן, או שאומרים, לא, או שאומרים שזה האזור של הלחיים, מלטאות. פה. כל מה שדיבר פה רואים שזה רק החלק של הראש, אבל מדי שזה גם המשך של הגוף. כי מה שדיבר על צדיקים, אז זה יתרקד יותר בצד של הראש. עכשיו, אז כל, המדרש בא לדבר על זה בגבות זה שדיברנו, שכל דבר נודע כבר מה שמו. כל דבר בעצם מיועד עוד מה, מבריאת אדם הראשון, למה הוא מיועד. כאן האמרי יושר אומר, תסתכלו שם בפירוש השמאלי למעלה, אמרי יושר אומר, יש שהוא תלוי בראשו. כיצד? יש בשערו, יש בעיניו. הצדיקים, כולם נמצאים בגובה. כל הצדיקים, הנשמות שלהם איפה הם היו? הם נולדו מהצד הגבוה של אדם הראשון. והרשעים בשאר איברים. וכפי אומנותו וייחודו, כן מקום תלייתו. איפה הוא תלוי? איפה היה בעצם?
אני לא אזכיר פה את הרשעים, הרי בהתחלה הוא כותב שהוא יראה...
לא, הוא לא אזכיר, פה הוא לא אזכיר את זה. המפרש בא אומר שבראש זה כל הצדיקים, ובשאר הגוף זה הרשעים. או שיהיה על דרך אומרם, שלושה נדמו לאדם הראשון, אבשלום בשערו, טוב, הצד השני זה צד אחר. אז לכן הוא בא מדרש כאן ומבאר את זה. כל זה בסוף יקשור בסופו של דבר לבצלאל. עכשיו, מתוך המאמר הזה של חז"ל, יש פה דבר שחסים לוויכוח עם איוב. ספר איוב זה ספר מאוד מאוד חשוב, שצריך לבוא, כביכול, זה עולה הסוגיה הגדולה של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, כל עניין של השגחת השם, כל עניין של שכר ועונש, עולה בספר איוב. איוב הוא זה שנבחר להיות הנציג של לבוא וביצור את הוויכוח הזה, אבל דרך שם מתברים הרבה הרבה, עד שהקדוש ברוך הוא לא עונה לו, אף אחד לא מצליח לענות לו. כל חבריו בסוף משתתקים. אז כאן, המדרש כבר רומז למה שבעצם מדרש על מה שהקדוש ברוך הוא ענה לאיוב. ותדע לך, בשעה שהיה איוב מבקש להתווכח עם הקדוש ברוך הוא ואמר, מי ייתן ידעתי ואמצאהו. ערכה לפניו משפט, איפה הקדוש ברוך הוא? אני רוצה לעשות, יש לי מה לטעון כלפיו, יש לי טענות חזקות. ומה היו הטענות שלו? היסוד שעמד מולו כביכול, כך אומר העץ יוסף, כי כל הוויכוח שלו היה שהוא חשב, כי השם נסתר, והוא לא מתפנה ולא משגיח על העולם השפל. הקדוש ברוך הוא העליון, הוא נבדל, הוא קדוש, הוא נורא, אבל הוא בשמיים ממעל. והוא לא שייך, והוא לא משגיח, והוא לא לארץ. כי הרי, כי אם כן, הוא המשגיח החדר, יכול להיות כל הדברים האלו שראיתי. זה בעצם השורש של הוויכוח שלו. אם הוא נמצא פה, ואם הוא משגיח מה שקורה פה, אז איך יכול להיות כל מה שאנחנו רואים? איך יכול להיות שזה לא מופיע הכל לפי המגמה הנכונה, לפי הסדר הטוב? איך יכול להיות צדיק ורע לו, רשע וטוב לו?
לכאורה טענה נכונה.
נכון, וכן זה טענה קשה של איוב, אבל כל זה נובע מתוך מבט אנושי, מתוך חוסר אמונה, וזה מה שקודם הוא יבוא, בסופו של דבר יענה לאיוב. אתה שואל את זה מתוך מבט של אדם. אז אדם שמסתכל על העולם, יש לו שאלות. אבל אדם שמדע שקדוש ברוך הוא זה שאחראי על העולם, והוא מאמין שקדוש ברוך הוא זה שמשגיח, אז הוא מבין שמה שהוא מבין, הוא לא מבין את הכל. אם היית עם ענווה, לא היה לך שאלות. אדם שאין לו ענווה, אלא חושב שהוא יודע את הכל, והוא מבין את הכל, והכל צריך לעבור דרך הכדור של הראש שלו, ורק אז זה מובן, זה גאווה.
אבל איך הוא בלי ענווה זוכה לזה שקדוש ברוך הוא
ידבר? בלי ענווה, הוא היה צדיק. אבל היה חיסרון בענווה, בסופו של דבר שהגיע
ניסה...
בעקבות זה ש...
שהקדוש ברוך הוא קיים בפרטים הקטנים.
לא. לא. לא, הוא לא אומר כלום. זה שיש שיחה.
זאת אומרת, הוא לא בשמיים, הוא גם פה?
לא, לא גם פה. הוא דיבר איתי, אבל הוא לא אכפת לו מה קורה כאן. זה לא מעניין. הוא עוד אומר את זה לצורה של מעלה, כי בוא נאמר, מלך גדול מאוד. אז הוא לא מתעסיק עם הפרטים הקטנים. יש בשבילו, יש לו את השמש ואת הירח, ואת השר הזה ואת השר הזה. הם מתעסקים, לא הוא. הוא לא מתעסק עם זה, הוא נמצא, זה לא בשבילו, זה לא מתאים לו. אז זה מובן, אז השר יכול לעשות טעות, אני יודע, המשרת, יכול לעשות טעויות. אבל אם אני אומר שזה הוא, והוא הכל אמת, אז יכול שיש טעויות. מה קורה פה? הקדוש ברוך הוא בא ועונה לו, אתה שואל את השאלות מתוך נקודת מבט של מה שאתה מבין. אבל אם תבין שהכל מתחיל ממני, ואני זה שבא ומגלגל את הכל, אז תשתוק. וקצת ענווה. וקצת, תמיד שיש פה בעצם מהלכים יותר גבוהים ממה שאתה חושב, יותר ארוכים, חיי האדם, כמה שיהיו ארוכים הם עדיין קצובים. וגם האדם שבעזרת שמזכה לחיים הארוכים, עדיין זה אדם, עדיין זה מציאות מוגבלת, עדיין זה יצירה מוגבלת. הוא לא יכול לתפוס את כל החוטים, אם הוא היה תופס את כל החוטים, זה היה הקדוש ברוך הוא. אז הוא היה אלוקות. אבל האדם הוא נברא, הוא לא אלוקות.
וזה
כמו אלף עשה בדלות, חינוך ילדים.
הילד
חושב מה, למה ככה ולמה ככה,
הוא
לא
אומר
שזה... זה המשל הקטן.
אנשים אי אפשר להבין דבר כזה ש... אתה מבין? רואים ילדים הולכים למות ואי אפשר להבין.
אי אפשר להבין, בדיוק, אי אפשר להבין מתחיל מזה שאתה רוצה שהבנה תהיה לפי הכלים שלך. אבל אדם שהוא מלא ובין שהכלים שלו הם מוגבלים, הוא פתוח למשהו אחר, אז יש פה בעצם הבנה אחרת. שגם מה שקורה פה, יש פה משהו שהוא מעל התפיצה שלי, אבל הוא עדיין נמצא תחת השגחה, תחת מהלך, שאנחנו לא מסוגלים להבין אותו. אבל זה לא אומר שיש פה עיבוד שליטה, כביכול.
אז זה לא חסר את האדם יותר אכזרי, כאילו?
אכזרי, הפוך. זה מכניס אותו יותר לפרופורציות. כי אם גם הדבר הזה שאני לא מבין, או הדבר שעונה תחת יציאה מהשליטה, הוא גם בשליטה, אז שום דבר לא יוצא מתחת לשליטה.
כאילו, שום דבר לא מפחיד אותו, הוא לא תופס בשום דבר, כאילו. אז...
למה? סליחה, מה?
כי בא עליו כל הדברים הכי רעים באו עליו, נגיד.
הכי רעים או הכי...
הכי רעים.
הכי רעים.
בשבילו, כאילו, יכול.
כן.
ו... אז הוא גם מתייחס, כאילו, השגרת חיים שלו זה הכל זה, וכאילו, הוא מתייחס כדבר שהוא רע. זאת אומרת, הוא...
לא, לא צריך לדעת השאלה.
הוא נהיה בסוף של דבר אכזרי בגלל זה.
לא הבנתי למה זה, למה זה מוליד את זה?
כיוון שהוא מסתכל על זה בצורה אכזרית, כן, שמה, איך זה יכול לקרות לזה, אז גם הוא עצמו... אומר, אם זה קרה לי, אז כנראה שאני גם יכול ככה
להתנדל. אבל זה חוסר מוסריות, כי אם אדם יודע שהטוב זה דבר שצריך להיות, אז פה יש לו שאלה על זה, למה הטוב לא מופיע, למה לא מופיע עכשיו, לא יודע, הצד הטוב שצריך להיות. על זה שלא מופיע הצד הטוב, מי שצריך להיות, סליחה, רע? אז זה חוסר הבנה בלדעת מה המטרה, מה המגמה של המציאות, מאיפה זה מתחיל, לאן זה מגיע. זה השאלות שבעצם כדור יחובה ועונה לאיוב, איפה היית בבריאת העולם? היית בבריאת העולם, היית שם בתכנון, היית ישבת בקבינט שבראו את העולם? לא, אתה לא יודע בעצם מה המגמה, מה התכלית, לאן אנחנו צועדים. אז מה אתה שואל שאלות מכאן? אחד מגיע בתוך אמצע מלחמה. למה תוקפים מפה? מאיפה הגעת, חביבי? כאן את השורות, תתחיל לתקוף, מה אתה שואל שאלות? אתה יודע את כל הראש שעובד מאחורי כל זה? אבל למה אנחנו הולכים אחורה, הם צריכים להיות שם. אז מי שנמצא, זה בדיוק השאלות האלו, אתה נמצא כזה, לא, נמצא כזה קטן, פרט במערכת, ולא מבין את כל השיקולים, אז יש שאלות. אבל מי שנמצא למעלה, הוא מבין שהליכה אחורה, כדי להטות האויב, בסופו של דבר הגיע מכאן, והכל יסתדר, כי יש שם עוד כוחות, ועוד דברים, ועוד עניינים, אתה לא נמצא איתי בלוח בקרה. אז זה מה שהקריא הוא עונה לאיוב. פה הוא יענה לו, איפה היית?
החוכמה היא שאדם בטוח שהוא צודק, כאילו,
משהו. זה גאווה. זה בדיוק הגאווה. כן, אילן.
והצילו אחד
מיכה? זה אנחנו ניפגש איתו גם פה.
זאת אומרת, לפעמים אנחנו מסתכלים במבט הצר שלנו.
נכון, זה בדיוק המילה, אנחנו מסתכלים במבט צר. כמה שנהיה רחבים, אנחנו צרים.
מוגבלים,
אין מה לעשות. המוגבלות שלנו נותן לנו לבוא ולראות. משה רבנו שואל את זה, זה לא אדם, זה משה רבנו שאל.
אומרים את ישחק ביום אחרון. זאת אומרת שבסוף, כל מה שקורה,
אנחנו חושבים... אחורה, נכון?
תראה, עכשיו אני מבין למה
היה. נכון, נכון. תקחו גם אפילו משל גשמי פשוט. האדם שמסתכל על דבר מקרוב, נכון? אז זה נראה לו מאוד מאוד מוזר. כשהוא הולך אחורה, 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 עולה מקום יותר גבוה, הוא רואה דבר הרבה יותר שלם. אתה יכול לבוא לראות ולהגיד, מה זה? מסתכל, רואה שזה ציפ... לא יודע בכלל מה זה. חושב, כמו שתמיד עושים את הדבר הזה, שמראים בתמונה. ריבועית, משהו מסוים, אתה שואל אותך מה זה, אתה אומר, לא יודע, זה רק איזה משהו. מגדילים את התמונה, בסוף אתה אומר, איזה חיה יפה. ואיפה כל זה? ככה, זה היה בעצם הבת שלנו. עד הקדוש בחוד, כלומר, השאלות של היום היו שאלות נוקבות. שאלות מאוד מאוד חודרות. ולכן, בסופו של דבר, מי שצריך לתת את התשובות, זה הקדוש בחוד ולא מישהו אחר. זכה איוב, או לא זכה, שהוא יבחר שדרכו תתברר הסוגיה הקשה הזאת. הסוגיה הזאת של שכר ועונש, צדיק גבירה לו. כל המצויות אולי יותר לא מובנות לנו, קדוש ברוך הוא בא ועונה. ולכן זה דבר שצריך ללמוד את זה לעומק, את כל הפסוקים שעונה. פה המדרש מביא. אחד הטענות שכלומר, איוב טוען כלפי הקדוש ברוך
הוא. איוב זה נפל כל הצרות האלה,
רבינו. הוא טען. למה הוא נבחר כשולח, אני לא יודע.
הרב, אולי הספר הזה של איוב?
אולי ספרים,
או שכתב על זה? אני לא יודע. אולי כתבו.
לולי הספר איוב, אז האמונה הייתה הרבה יותר קשה.
לא מחייב, כי זה בעצם כמו תגיד שיש תמימות כזאת של אמונה שהיא לא דורשת דווקא את החקירות ואת המפגש עם השאלות הקשות. תגיד, איך הוא חשב על השאלה הזאת שבעצם גם אני חשבתי? יכול להיות שהרי באמת אני חושב שגם לגבי ספר איוב התלבטו להכניס אותו לכתבי הקודש. למה? כי אנחנו צריכים לבנות אמונה כזאת קבועה, לא תמימה פשוטה, לא לא תמימה פשוטה, אנחנו לא רוצים להיות טמבלים, צריך לומר את זה. לא יודע איפה אנחנו לשים את זה לראש. היהודים זה עם נאור. למה אנחנו לא רק עם נאור? אתמול מישהו אמר לי שחוקר גרמני, גוי לחלוטין אנטישמי, עשה מחקר במשך 100 שנים האחרונות. היהודים שהם 0.0 לא יודע כמה מהאזרחים בעולם, השפיעו על התקדמות של העולם 30-40%. אז בזה אנחנו מתקדמים, אבל מה שקשור לאמונה לא תשאר, לא יודע, הסבתא מרוקאית, כאילו שלא זה. אני לא מזלזל בזה, כי הסבתא מרוקאית יש לה אמונה, הייתה לאמונה חזקה לפי מדרגה שלה. אבל לא יכול להיות שהשכל שלנו מתפתח בדברים של, שקשורים לעולם הזה, ומה שקשור לעולם הזה, תשאר טיפש. תשאר כזה, לא תשאל שאלות, תרים את הראש, והכל יעבור. זה לא נכון.
תחקור.
לא, הכל נובע מאיזה גישה, מאיזה נקודה, הכל מתוך ענווה, מתוך ידיעה ברורה וביטחון שמה שנעשה הוא שיעשה, והשם עוד השם עולה. זה האמונה התמימה הנכונה. זה תמימות של שלמות, לא של טיפשות. זה תמימות שמתחילה מתמימות פשוטה, שחוקרת וחוקרת, אבל זה היסוד שלה, והיא לא סותרת את זה אף פעם. וחוקרת ומבררת, וחוקרת ומבררת, וחוזרת כמו מעגל. בסופו של דבר חוזרת גם לנקודה הזאת של התמימות. אבל עכשיו התמימות הזאת תמימות של שלמות. מתוך הבירור, מתוך המחשבה, מתוך העיון, מתוך, הכל מתוך הנבה. אנחנו שואלים את השאלה לא מתוך שאם לא יקבל תשובה, אנחנו שוברים את הכלים והולכים. לא זאת הנקודה. אנחנו מבררים כדי שהדעה שלנו תתרחב יותר, כדי שהמבט שלנו יוכל להקיף עוד יותר. אבל תמיד חוזרים, זה כמו רצו ושוב. עולים למעלה, חוקרים, חוזרים חזרה לנקודה היסודית, אנחנו תמימים. הכל מתוך תמימות, לא מתוך איזה רצון להגיד, זה לא היה. זה התמימות האמיתית, זה האמונה השלמה. לולא ספר איוב, אנחנו אולי יכולים לזכות למדרגת אמונה כזאת שלא צריכה לבוא דרך הבירור השלילי, אלא לבנות הכל בצורה חיובית, ואז מלך יש לך את התשובות לשאלות. לא צריך לשאול את השאלה, להיות נשארתי עם פה פתוח ואז לקבל תשובה. יש מצב שאדם כבר עונה לעצמו את התשובה מראש, לא צריך להגיע למצב של הבור. למה ליפול לבור ואז לצאת ממנו? אפשר לעבור, להיות חכם, נשאר למעלה. ולא, ליפול לבור. אבל ספר לא למכתב בכתבי הקודש, סימן שכן, יש צורך במשך הדורות למה שנברר דרך ספר איוב. זה הסיבה שהוא כאן בפנים, זה הסיבה שהוא בכתבי הקודש, זה בא ללמדנו שאנחנו, יש אנשים שזקוקים לדבר הזה, זקוקים לבירור הסוגיה הזאת של 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 הצדיק גדרה לו, רשע וטוב לו, כל המצוות שיכול להיות אנטי או שונה או מתנגדת לדרכו של הקדוש ברוך הוא. אז אני חוזר שוב, ותדע לך, בשעה שהיום מבקש להתבקח עם הקדוש ברוך הוא, ואמר, מי ייתן ידעתי ואמצאי, הוא ירחה לפניו משפט. עונה לו הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא משיבו, אתה מבקש להתבקח עם מי? איפה היית ביסדי ארץ? מה זה איפה?
אם היית רואה מההתחלה...
לא, עכשיו, המדרש פה עוד יפה, ראיתי מבצד מבאר מאוד יפה הפירוש המארזו, שאפשר לשאול איפה, המילה איפה היא כתובה במקרא בכמה אופנים. יש פעמים שהיא כתובה איפה, מבחינת מקום, מבחינת עניין של... ככה, יש איפה, יש איפה עם ו' וא', מי איפה הוא הצד צעיד והאבל והאוכל, מי הוא זה, זה לא איפה מקום. ואיפה עם י' וה' זה שאלת מקום, איפה היית? אז פעם יש איפה עם א', פעם איפה עם ה', זה לא את השאלה. איפה זה שאלה, השאלה הראשונה של איפה זה, מי הצ, איפה, כתוב מי הוא, איפה הצד, הצד, הצד צעיד, או מה איפה, מה עשה, וכן אומר פה, אז אומר כל זה, זה רק תיקון לשון, זה, אין לזה משמעות של, הרי מה זה, מי, זה, מי איפה הוא הצד צעיד והביא לי ואוכל? מה הפירוש של המילה מי איפה? זה לא איפה, איפה הוא היה, נכון? אלא זה מי זה? מי איפה, מה שיצחק היינו שואל על כשסב נכנס, הוא אומר, אני בנך ואיך הוא אומר, מי איפה הוא הצד צעיד? זה לא איפה, איפה הוא נמצא. אבל פה, איפה, יהיו את זה שאלת מקום. אבל אם הקדוש ברוך הוא שואל את איוב, הוא שאומר, איפה היית? זה לא מתאים. היה צריך לשאול פה איפה הם ו' וא', האם היית? כלומר, אתה מבין בכלל במה שהיה בתחילת העולם? אז למה הוא שואל אותו על מקום? הרי אי אפשר לדבר על מקום, כי מדובר פה על זמן שהאדם הראשון עוד היה גולם. איך אפשר לדבר באיזה מקום היית? לא היה שום מקום לפני זה. אז מה הפירוש? איך הוא שואל אותו, איפה היית ביסדי ארץ? אי אפשר לשאול את השאלה הזאת בעברית, איפה? מובן גד? איפה? זה עניין של מקום? ואיפה? המילה איפה עם ו' א', זה אומר כזה, זה כמו עניין של תיאור שאלה. זה היה מתאים לשאול את איוב, איפה היית? זה לא איפה מחל מקום, אלא מי אתה... לא, 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 יש איפה היית, אלא מי אתה שאתה תשאל את שאלה כזאת? אבל פה הוא שואל איפה? איפה היית? באיזה מקום היית כשבראתי את העולם? זה לא שייך לשאול שאלה כזאת. לכן המדרש מבין שאם בכל זה כתוב להשתמש במושג הזה, יש, אפשר לדבר על צד של מקום. ולכן אומר המדרש, באיזה חלק, איפה? לשון איפה. איפה זה השורש והעיקר. מאיפה הנשמה שלך חצובה? מהאדם הראשון. שאתה יכול אולי, אם היית, מבין?
מהרצח, מהראש.
לא, לכן אומר, אמר לו שמעון בן לקיש. אמר לו קדוש ברוך הוא, יוב, אמור לי, האיפה שלך, באיזה מקום הייתה תלויה? בראשו, במצחו, או באיזה איבר שלו? אם יודע אתה באיזה מקום הייתה איפתך, אתה מתווכח עם מי? הוא אומר, איפה היית? אז לכן, מתוך זה, כך הוא ענה לו, בגלל שהזכרנו את העניין של האדם הראשון, לכן הקדוש גם ענה לאיוב, אתה לא יודע איפה שורש נשמתך, אז מה אתה מתווכח? אתה אפילו לא יודע מאיפה נוצרת. אתה רוצה לדעת מה קורה בכל העולם? את השורש שלך אתה בכלל לא מכיר. את עצמך אתה לא מכיר. אתה כבר שואל על כל העולם, על כל ההשגחה, על כל החוקים. קצת ענווה. לדעת שיש דברים, הדבר יותר גדול ממך. יש פה שלטון, יש פה הנהגה, יש פה מגמות, יש פה דברים ארוכים, יש פה מהלכים, יש פה דברים שמסתובבים, והם בסופו של דבר מביאים למה שצריך כן להוביל. אבל לפעמים זה נהיה של שנים, ודורות. דורות על גבי דורות שאתה לא מבין, רק בסוף של הדורות אתה מבין בעצם מה היה מראש. אנחנו רואים את זה כל שבת. סוף מעשה, במחשבה תחילה. אבל אנחנו לפעמים נמצאים באמצע המעשה, לא נמצאים בסוף. כמו שכל אדם, כמו שאמרת, אדם אחרי, יודע, עשרות שנים, פתאום מבין, עכשיו אני יודע למה לפני 50 שנה הייתי ככה וככה. אז זה במבט מאוד נמוך, קצר, לגבי האדם, אדם בלב הפרטים. אז כאשר האדם רוצה להתרחב לדעת מה קורה בכל העולם כולו, אז ודאי שזה איזשהו מסוים של, של הייתה בעצם חוצפה של איוב, ולכן הוא גם קיבל תוכחה מאוד מאוד קשה. משהו שאני ראיתי, משהו פה במפרשים, אז יוסף גם בעצם ברכן אומר לו, ולזה ענה הוא השם עם פרטי ידיעתו באדם, שאפילו קודם מציאותו ידע מכל איש ואיש מכאן מוצאו. זה מה שהשם עונה לו. איך אם כן נתווכח אם הוא לומר כי אבים סתר לו, אבים זה העננים מכסים אותו, ולא יראה כי באמת לקצות הארץ יביט וצפה הכל מתחילה והכל במשפט. כדי לבחור הוא היה עוד בבריאת האדם הראשון, וכל דבר וכל נשמה וכל הכל 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 מסודר והכל נודע מראש. אז אתה שואל אותי אם אני משגיח על העולם? אם אני עכשיו, יש, אני שייך בפרטים, בפרטים הכי קטנים, שם אני נמצא. וזה מה שהוא ענה לו. ממשיך הקדוש ברוך הוא ומראה לאדם הראשון. הראה לקדוש ברוך הוא לאברהם, על ידי שאמר דבר אחד, בניו יורדים למצרים, משתעבדים במצרים. הראה אותו למשה עומד וגולם. הראה לו ליוסף, זן את השבטים. כל דבר רואים שמציין את הנשמה, את השם, ואת הצד מהותי שיש בה. משה רבנו גואל. אברהם, על זה מה שהוא אמר, יורדים בניו למצרים ומשתעבדים, כלומר שממנו תצא אומה, שיכול שאולי לא יצריך את הגלות, או כן יצריך את הגלות. הראה למשה, ליוסף שזן את השבטים. יפה, עכשיו אני גם מבין למה זה זן את השבטים. מה נאמר לגבי העניין הזה שקרה שיוסף? למה זה קשור לאותו עניין כמו שדיברנו? האחים באים ואומרים ליוסף, תרחם עלינו. מה אומר להם ליוסף? מה עונה להם יוסף? כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. כל הגלגול הזה, כל המהלך הקשה הגדול הזה, מכירת יוסף, ירידת האחים, יעקב, יהודה יורד, כל העניין הזה עם מצרים שהם יורדים וסובלים, הכל מה? למחיה שלחני אלוקים לפניכם. תבואו ותסתכלו ותראו איך דרך כל הדבר הקשה הזה, בסופו של דבר מה יוצא מזה? שכל בית ישראל ניזונים כבני מלכים אצל יוסף. כשאתה מסתכל על כל החלק וחלק מהמהלך הזה באמצע, הכל טרגדיות.
נכון.
יוסף, מצד יעקב, טרוף טורף. נכון. מצד יעקב אבינו, כל ההמשכיות שלו, כל המגמת החיים שלו, הכל נקטע. יוסף זה היה המטרה שלו. טרוף טורף. יהודה המלך יורד מאחיו, כל מה שקורה גם שם, אשתו, נכדים מתים, בנים מתים. קטסטרופה על גבי קטסטרופה. יוסף מגיע למצרים, נמכר לעבד, מצליח, נופל לבור, מצליח, נופל לזה, סובל בצוהר, רוצה שיוציא אותו עוד שנה, הכל. הוא עולה לגדולה, מסובב לאחים, זה החשבון הפרטי, כדי לבדוק שהם חזרו בתשובה. יעקב אבינו יורד כמו מלך. אומרים חז"ל, היה עתיד יעקב אבינו לרד אל ארץ מצרים בשלשלאות של ברזל. סיבב הקדוש ברוך הוא שירד כמו מלך. למה? סימן לגלות. כדי שלא יהיה הכרח שכאשר עם ישראל יהיו בגלות יהיו תמיד בסבל, כי ביכול הכין הקדוש ברוך הוא מראש את האפשרות שנוכל להיות בגלות גם כן, יהיה אפשרות של בני מלאכים, יהיה אפשרות של הרחבה ולא תמיד רק סבל. אז זה אני חושב התבהר לי גם פה למה הוא אומר יוסף זן את השבטים, לראות שוב תמר את אותו חשבון שמה שאתם רואים אני מראש רואה את זה, יוסף הוא זה שיזון את השבטים.
הרב, אז בעצם לפי המציאות הזאת גם התכלית כן, היא גם בעצם אמצעי עדיין, כי אוקיי אז עכשיו טוב אתה רואה שכאילו הכל היה טוב, אבל גם זה אחרי זה אתה תראה שגם זה היה צריך להיות באמצעי כדי להגיע לעוד תכלית מסוימת.
נכון, יש לפעמים טוב שהוא בעצם הטוב הסופי מגיע בסוף המגמה, אבל גם תוך כדי המהלך יש נקודות אור שהם גם כשלעצמם הם תכליות טובות. זה שאוסף זן את השבטים, זה צעד שהוא מראה באותו זמן, באותו מקום מסוים זה היה טוב נקרא לזה לבית ישראל, אבל יש פה בחינה מסוימת גם שמראה על התפקיד של עם ישראל בעולם, שלידי עם ישראל בעולם תהיה גם ברכה, פשוט ברכה גשמית, כי יוסף הוא הזן והוא המשביר לכל הארץ. והבחינה של יוסף, עם ישראל נקרא ואתם צון יוסף, עם ישראל קראו על שם יוסף, אז גם בעם ישראל נטוע וגנו זה כוח הזה ליכולת להשביר, לתת ברכה לכל העולם כולו. אז זה שם זה בצורה, כלומר, אצל העבוד זה בצורה גרעינית, ראשונית, יסודית, ואצל עם ישראל בסופו של דבר זה הופיע בעתיד לבוא כברכה לעולם. כל מה שהיה באבות, אומר רמב"ן, מעשה אבות, סימן לבנים. הראה אותו למשה עומד בגואלם, הראה ליוסף זן את השבטים, הראה למשה, עוד פעם, משך נביאים. טוב, זה המפרשים קצת דנים, איזה נביאים בדיוק משה רבנו משך. משה רבנו היה נביא, איזה עוד נביאים היו? אז יש שלושה פירושים בעת יוסף. או שאהרון ובניו הם היו נביאים, כי אהרון נקרא נביא, כי הקדוש ברוך הוא דיבר אותו במצרים, וגם בניו שהתייחד איתם הדיבור נקראים נביאים. או פירוש שני אומר שהמשיכה זה לאו דווקא עניין של בעצם משוח, לא, של גדולה, כמו שמושכים מלאכים, אז זה עניין של מושך נביא, הכוונה שבעצם ממנו יצא הגדולה הזאת שממנו יצאו הנביאים. או פירוש שלישי, שזה גרסה אחרת, זה לא מושך נביאים אלא כהנים, ואז זה שמצא משם במשכה לאהרון הכהן. הראה לו לשמואל מושך מלאכים. עכשיו בכל אחד פה נראה לי מהעניינים האלו צריך להבין, כלומר זה הדבר המהותי שבו שמואל היה בעצם מייסד המלכות בישראל, זה הדבר המהותי שלו. אמנם זה קרה לקראת סוף ימיו,
כן,
הוא שפט את ישראל, אבל מה בעצם כל היות שלו? זה הכנת ישראל למלכות, הכנת ישראל לזה שהם יהיו מלכות, לכן הוא זה שבא ומושך, הוא מושך את שאול, וכביכול זה הייתה התוכנית שהוא יהיה מלך תמידי, אלא בגלל שחטא. אם הוא לא יחוטא, המלכות שלו אותה ממשיכה. מה נעשה כתוב אצל יהודה, לא אסור שבט מיהודה? חשבון. שצריך לבוא ולברר אותו. אולי שתיהם היו מלאכים. כי בכל כן היה אפשרות כזאתי. אבל רואים פה באופן מהותי, המדרש פה בעצם מגלה מה המהות, המהות המהותית של שמואל. שמואל זה בדיוק הכנת המלכות. הוא זה שמושך את המלאכים. הוא זה שמכין אותם, הוא בונה את המלכות בישראל. הוא לא רק בונה את המלכות, הוא יושב עם דוד המלך, והם אלו שלומדים ביחד סוגיות בניין המקדש. יושבים בניות ועוסקים ברומו של עולם. הם מכינים, וזה לא הכנה אדריכלית בלבד, אלא ודאי שבונים את בית המקדש, בניין המקדש זה דבר שהוא בעצם, כל ההכנות זה הכנות רוחניות. אז כל זה עניין של, הפעם, איך...
למה דווקא מזכירים את ניות?
לא, ככה דרשו על זה חז"ל, כי מעניין, ניות אצל רמה, זה שתי מקומות שונים. אז למה כתוב, וישב אצלו בניות ברמה? כך כתוב פסוק. תרשו על זה חז"ל, שיושבים ברמה, זה המקום של שמואל, ועוסקים בנויו של עולם. אמרתי הפוך. יושבים ברמה, ועוסקים בנויו של עולם. מזה דרשו. בית המקדש. הנוי של העולם. אז לעסוק בבית המקדש, זה לא רק איך בונים אותו, המטרים, ואיך. זה בעצם כל העניין, תבנית, איך אנחנו יכולים לבוא ולהכיל את האידיאל האלוקי, את האלוקות, בצורה יותר לא נעז, שרת השכינה, איך היא יכולה לבוא ולהיכנס לתוך מבנה? זה בעצם פרשת שבוע שלנו, כלומר פרשת המשכן. בזה, את זה שמואל מלמד את המלך. הוא לא מלמד את הפוליטיקה. זה מה שהוא לומד עם דוד המלך, זה הסוגיות שלומדים. ודאי שהוא גם לומד את הלכות מלכים. הוא מכין את דוד להיות מלך של ישראל. המלך של ישראל זה המלך שנמצא עם המקדש. אמנם דוד לא, בסוף לא זוכה לבנות את המקדש, אבל הוא עסוק. כל כולו, כל חייו זה הכנת המציאות חיים הישראלית לזה שבית המקדש יוכל להופיע, ולכן כשהוא רואה שזה שלמה המלך יבנה הוא מתיישב בזה, אבל הכל זה בזכות דוד, ובית המקדש לא נפתח אלא בזכותו של
דוד,
דוד המלך, נכון? שפתחו השערים, לא נפתחו אלא בזכותו של דוד המלך. הלאה, זה פשוט עכשיו נראה שבעצם כל מילה כאן במדרש היא דווקא בעצם עומד על זה. הראה לו לשמואל שמושך מלכים, ליהושע מכניס ישראל לארץ, ודאי שזה המהות של ישראל, של יהושע כיבוש הארץ. לדוד, תראו מה כתוב על דוד המלך, הנה, הקדמתי, כתוב את זה פה, מייסד הבית. כל מה שהוא עשה, איפה המלחמות, איפה המלכות שלו, איפה כל הסיפורים, כל... בוא נאמר, בספר שמואל, כל מה שמלא דוד המלך, מתי מוזכר על בית המקדש? גורן הרבנה, רבנה יבוסי, זה מה שהיה, או מה שלמדנו קצת מסכת מכות, זוכרים? עם השיטין, שקרה את השיטין, ועד רצו השיטין להציף את העולם, והוא בא מה שהיה מפורש כדי לסתום עם החיתופל, כללת חכם, אפילו על חינם תבוא, אפילו על חינם או על תנאי, אחד מהם לא זוכר מה זה,
על תנאי,
השאלה על מה ממרה הזאת, יש אחד על חינם ויש אחד על תנאי, עם החיתופל. החיתופל זה, החיתופל הרי הוא אמר, אם מי שלא יגלה לי, יחנק. מי שגלה לי, אם אפשר, את ההלכה הזאת יחנק, בסופו של דבר, החיתופל נחנק. זה היה, אני חושב, על חי...
זה על תנאי.
זה על תנאי.
כי אם מי שלא יגלה לי, אז הוא יחנק. זה תנאי.
טוב, נחזר לכם מה זה על חינם. טוב, נחזר עם פרק שני, צריך לעשות חזרות. לשלמה, אז עכשיו דוד המלך, אז מה הגדרה? לדוד מייסד הבית, זה היסודות, זה השיטין. הנה, מה שאומרים שהוא קרא שיטין. כל מה שהוא יכל דוד המלך להכין לבית המקדש, הוא הכין. אני לא יכול לבנות, אז אני מכין את היסודות. וגם לא נתפוס של הכוונה, היסודות הממשיים שהוא מתי הוא אסף, מתי הוא קרא, מתי, כמו ששם בגברה בית מקשים, הרי הוא אסף, הקנייה של השטח הייתה רק בסוף ימיו, שהוא אסף את הכסף מעם ישראל. אז איך הוא קרא שיטין במקום שהוא לא שלו?
נכון,
אתה שהזכרנו את זה, אני אומר את זה, לכן זה היה בעצם, או שהיה העניין של הכללה בסופו של דבר, אז הוא דן איתו בהלכה, אז כמה ביורים בעצם, מתי הוא בא וכן חפר, אבל כל מה שדוד המלך יכל להכין את בית המקדש, הוא הכין, בין בפיזיות, בוודאי ברוחניות.
רגע, את הקרקע שהוא בנה, הוא קנה אותה?
הוא קנה, כן, כל עם ישראל שילם על זה.
ממי הוא קנה את זה?
ארוונה יבוסי.
זה שלו?
כן. ולשלמה בונה הוא. ראיתם דבר? הוא מייסד וזה בונה. לתליה הם החזיה ובניה מנתקים את מסמרות הזהב של בית המקדש. הם אלו שבאו והתחילו לפגוע באחור, ממש להחריב את בית המקדש עצמו, לפגוע בו. ביזו את בית המקדש. יהוידע מתקן. אז המפרשים מהירים שגם הרי היו עוד כאלה שתקנו, אבל הוא זה שהתחיל, לכן הוא מציין אותו. עמון עושה עבודה זרה. יושיע המלך מבאר אותה. אבל היו עוד מלכים שביארו ממלכי יהודה, אבל יושיע כשהוא ביאר, הוא ביאר את כל עבודות זרות. שאר המלכים, הם ביארו עבודה זרה, אבל תמיד נשאר איזה עבודה זרה מסוימת שכן עדיין לא ביארו אותה. יושיע, מחק הכל. נבוכדנצר, מחריב הבית. פלא המדרש, שוב. מדובר פה מתי? על אדם הראשון. בזמן שהוא גולם. מה, בזמן שהוא גולם יש חורבן הבית? אתם מבינים שזה מחוזר מה שאמרנו קודם. בתוכנית האלוקית כבר קיים החטא, החיסרון. משה רבנו נכנס לארץ ישראל, היה בונה לבית המקדש, אין חורבן. אז לטובת עם ישראל משה רבנו לא נכנס, כי החורבן היה צריך להגיע, ואם הוא לא היה מחלה חמתו על עצים ואמנים, היה מחלה חמתו על חז ושלום, הסונאים של ישראל. דריווש בונה אותו.
זה הפרסי, לא?
כן, בנה של אסתר. לא, קורש זה בנה של אסתר, דרייבש זה לפני זה. הוא זה שקרא, כל מי שרוצה לעלות, יעלה. הוא לא אמר לכולם לעלות. הוא אמר, כל מי שרוצה לעלות, תפעדל, תעלו. אז בדיוק שמעתי על זה שיעור, מזה פורום של שנה שעברה, הרב יעקב לבנון אמר שכל הזמן הוא חשב, שבאמת הייתה איזו התנוצצות אלוקית על דרייבש, שקרה קריאה כזאת, שכל היהודים יעלו. אבל אחרי זה שהתברר לו בשנה האחרונה שהוא למד את זה עוד פעם, זה לא שהוא בא ואמר, כל היהודים, תעלו, תבנו את בית השם, כמה זה ברכה לעולם. לא. אלא אמר, טוב, יש פה איזו ראייה אנושית מוסרית נורמלית. יש פה עם, יש לו צורך אמיתי, למה נכבוש אותו? ליברליות. תעלו, כל מי שרוצה, יעלה. הוא לא דחף אף אחד לעלות. הוא נתן אפשרות, מי שרוצה, יעלה.
גם טוב.
נפלא, על זה כזה הוא קורא לו נביא. משיחי הוא קורא לקדוש ברוך הוא. דריאבש יש משיחי.
מה שעשו הרוסים ליהודים לא פתחו את השערים.
אני אומר, אבל תראה מה הוא זוכה, על קריאה כזאת אנושית פשוטה, הוא קורא לקדוש ברוך הוא משיחי, על זה. אבל זה המהות שלו. דריאבש בונה אותו. והוא לבצלאל עושה המשכן. לכן אומר יוחנן משה רבנו, אין לך מה לדאוג. הכל עוד מונח עוד אצל אדם הראשון. וראה, מה זה ראה? למה כדי אומר למשה רבנו ראה, קראתי בשם, יש פה מה לראות, אלא זה ראייה שכלית. אמרתי לכם הרבה פעמים שהראייה היא לא רק על ראיית העיניים, אלא לראיית השכל. תבין ותדע שבצלאל היה, נשמתו הייתה מוכנה מראש לעשות את המלאך, את העניין הזה של בניין המשכן. טוב, עכשיו אם יש לנו בדיוק
שגם עשת הלוחות השניים, אז
טוב, אין לנו את המדרש הבא. הזמן תמיד נגדנו.
רבנו, אני אומר, בכל זאת, הוא שואל למה בצלאל, הוא בעצמו גם עשת הלוחות השניים. זה גם סוג של יצירה, למרות שהקדוש ברוך הוא היה שותף ליצירה הזאת. כן?
משהו שונה.
כן.
אבל הזכרת את הלוחות, בחמש דקות האלו, אני אראה משהו, תראו דבר, רעיון יפה, שהוא לא קשור למדרש, אני עוד רציתי, חשבתי שנגיע לפלא עצום. משהו ברמק כאן, זה רעיון יפה של שפת אמת על הלוחות. הפסוק והלוחות מעשה אלוקים המה, יש להבין מה היתרון, כן, מה היתרון כל כך בכתיבת הדיברות על הלוחות? מה המעלה הגדולה הזאת שזה כזה הוא כותב את הדיברות על הלוחות? יותר מעלה יותר גבוהה זה ששמענו את הדיברות באוזניים. מה יותר גדול, לשמוע את השיעור או לקרוא אותו כתוב? ודאי ששמיעת השיעור או שמיעת הדברים הרבה יותר עליונה מאשר שהדברים כתובים. אז מה המעלה של הלוחות?
זה כאילו התייחס לעם ישראל,
אבל הדיברות גם לא התייחסו אלינו, כאילו הוא דיבר איתנו בחורב.
אבל משהו שהוא כתוב הוא העדות.
נכון.
אז מה העדות? מה ששמעתי?
אם הסבא שלי שמע, לא בכך שאני שמעתי.
בטח שאתה שמעת.
לא, בסדר,
וזה כתוב
בכבוד ישראל, בסדר.
לא, ואם זה כתוב, אז
זה ספר תורה שאומר מאב לבן, זה חזק, זה חזק יותר.
לא, אבל גם זה כתוב,
כל דבר עושים.
הבעלה של הכתיבה היא ודאי יותר נמוכה מאשר השמיעה, כי השמיעה אתה שומע את מי שדיבר את הדיברה עצמה מהדיבור. עכשיו, להוריד את הדיבור לכתב, זה ירידה של הלכורה של הדבר. כי הדבר עכשיו עובר לכתיבה. אתה שמעת את המקור. את אותו דבר שהוא אמר, הוא נכתב. זה ההבדל. זה בעצם שתכתבו את השיעור, זה בעצם הלוחות. נכון? דיבור, דבר חי, מגיע מהנשמה. וזה כתוב, אמנם זה חקוק. אז לכן אומר די לכורה גדולה שמיעה, ששמעו בני ישראל דברי אלוקים חיים בהר סיני, ממה שניתן להם אחר כך בכתב על הלוח. אז למה בלוחות מעשה אלוקים ימה? מה בדיוק היתרון בזה? ואנחנו רואים כמה גדלה מעלת הלוחות בתורה, ואם היום ישראל מקבלים לוחות ראשונים, היינו זוכים למדרגה שלפני חטא אדם הראשון. ותמיד היינו חוזרים למצב המתוקן של גן עדן, ומשם ממשיכים את כל המהלך. לולך אותנו בחטא העגל. אז זה הלוחות הראשונות. אבל העניין הוא שלא הייתה כתיבה זו על הלוחות בלבד. מה כתיבת זו מסמלת? אבל הייתה רשימה חקוקה בלב כל איש ישראל לקניין כתבם הלוח ליבך. כאשר הקדוש ברוך הוא חוקק את עשרת הדיברות על הלוחות, איפה הוא חוקק אותם? בכל לב, בכל אחד מליבותיהם של עם ישראל. והנה בני ישראל הקדימו נעשה לנשמע. ובזכות נשמע, תראו איך אומר את זה, שמעו דברי אלוקים חיים. ובזכות נעשה, היה רצון הקדוש ברוך הוא שיזכו בני ישראל גם לתיקון העשייה בשלמות. לפי זה רואים שמעלה של לוחות הראשונים הייתה שהיינו בעצם חקוק בליבנו המעשה. לא הייתה לנו אפשרות אחרת כביכול לחטוא. היינו עושים רק את רצון השם. השמיעה זה השמיעה של עשרת הדיברות. נעשה, תמיד נעשה את רצון השם. כי זה חקוק על ליבנו, זה התוכנה. ככה אנחנו מתוכנתים. זה מה שחקוק על ליבנו.
זה לפני העגל.
נכון, וזה עכשיו שמה קרה. וזה מה שכתב, מעשה אלוקים אמה. זה דבר שרק קדוש ברוך הוא יכול, משה רבנו לא יכול לכתוב את לחקוק על האבנים. כל אחד עושים מצבה, נכון? כל אחד יכול עם מצבה, כותבים על זה. אז זה חקוק בנס, בסדר, משה רבנו יכול לעשות גם נסים. החקיקה פה זה חקיקה אלוקית, כי היא חקיקה על כל לב ולב של אחד מעם ישראל. הליבות שלנו החוקקים, בעצם נחקקו מהכתיבה הזאת. ולולך את העגל. היו משיגים התורה, נכלל בעשייה. לא רק קבלת התורה, אלא גם יכולים לעשות את התורה בלי שהוא מפריע. והיה נתקן הכל, והיו גופות בני ישראל מזוכחים מאוד. כמו שאמרו חז"ל, אל תקרא חרות אלא חירות. חירות ממה? חירות ממלאך המוות ומיצר הרע. היה לנו גוף אחר, שלא מפריע לעשיית המצוות. זכור, זה מה שלמדנו לפני. עכשיו, שלא זכינו לזה, שהעשייה שלנו לא מתוקנת ומזוכחת, אז צריכים לעורר את הכל על ידי העסק בתורה, שזה העניין של הנשמע, ובשמיעת המצוות, כמו שאמרו חז"ל, קלקלתם נעשה, קלקלתם את החלק של הנעשה, היזהרו בנשמע. ולולי החטא היה ניתן התורה בתוך העשייה ממש, כמו שיהיה לעתיד נתקן כל המעשים, שיהיה לבכם איך טובנה, אומר הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא. וזה שאמר, מעשה אלוקים אמה, ואין להאריך יותר. אז מה שנשאר בידינו זה, את הנעשה קלקלנו, את הנשמע אנחנו צריכים על ידי זה לתקן. ובעקבות זה שנתקן את הנשמע, ונשמע ונתבונן ונעסוק בתורה, שיחד של השמיעה, נגיע בעזרת השם לעתיד לבוא, שחקיקת המצוות יהיה ליבנו, וכל המעשה שלנו תמיד יהיה מעשה נכון ומכוון לרצון השם, ללא שום מסך ומפריע.
עסקנו ברור.